קראנו השבת, פרשת זכור. יש דעה שבארבע שבתות קוראים רק את הפרשות הללו מלבד, ולא פרשת השבוע. ראשית כל נברר המקור בהלכה של קריאת פרשת זכור מהתורה בציבור. הגמרא במסכת מגילה אומרת בדף י"ח, זכור יכול בלב, כשהוא אומר לא תשכח, הרי שכחת הלב אמורה, אמה אני מקיים זכור בפה. ומניין מתוך הספר, פה אנחנו מביאים את הגמרא, מדברת על קריאת המגילה, אבל אותם הדברים אמורים על פרשת זכור. הגמרא אומרת, מניין שמקרא את המגילה, בעל פה לא יצא, אמר רבה, אתיה סחירה סחירה. כתיבתם זכור, כתוב זאת זיכרון בספר? שואלת הגמרא, ודילמה עיון באלמה, לא סלקי דתך, דתניה זכור יכול בלב, תלמוד לומר לא תשכח, שכחת הלב אמורה, אם כן זכור זה בפה. אמנם הגמרא מדברת על קריאת המגילה, היא לא מדברת כאן על פרשת זכור, אבל כאן בעצם הרמז, כמו שהמגילה, לומדים את זה מאותו הלימוד, צריך להיות זיכרון בספר, וצריך להיות בפה, זאת אומרת שצריך לקרוא בפה מתוך הספר. הראש במסכת ברכות אומר בפרק שביעי, באות כף, על מעשה שרבי לזר שנכנס לבית הכנסת ולא מצא שם עשרה, ושחרר את עבדו, והשלימו לעשרה, משום מצווה דרבים עדיף. אומר על זה הראש, ואפילו אבי מילתא דרבנן, כמו קדושה או ברכו, שלא מצינו לו עיקר בתורה. זאת אומרת שאפשר לשחרר עבד, שזה איסור דאורייתא, בשביל מצווה דרבים, אפילו מצווה דרבנן. ואומר כאן הראש הערה, דלא מסתבר לדמיירה בעשרה דאורייתא, כגון לקרוא פרשת זכור שהוא מהתורה. דמשמע בכל עניין מיירה. כלומר, זהו הרמז שאנחנו פה מוצאים, שפרשת זכור צריך לקרוא מהתורה בעשרה, מדברי הראש בלבד. יוצא שקריאת פרשת זכור, לא מספיק לזכור את אשר עשה המלך, צריך לעשות את זה בעשרה מתוך הספר. אומר על זה תרומת הדשן, אם כן צריך להיזהר יותר שישמעו פרשת זכור בעשרה ממקרא מגילה בזמנה. אבל העולם לא נזהר בזה. באמת לפעמים קורה ששואלים אותי אנשים שיוצאים למילואים, מה עדיף, מתי לבקש חופשה? האם לבקש חופשה לפרשת זכור לשבת, או לבקש את החופשה לפורים, שאז גם כן קוראים על מחיית המלאק. האם, מה עדיף? תרומת הדשן לומד מדברי הראש הללו, שצריך להיזהר יותר שישמעו פרשת זכור בעשרה, ממקרא מגילה בזמנה. אבל הוא מוסיף, אלא שהעולם לא זהיר בזה. והמגן אברהם מיישב, שבעצם מי שבא לקריאת המגילה, הוא שומע גם את קריאת התורה, ובקריאת התורה קוראים גם כן על מחיית המלאק, אומנם לא בפרשת כי תצא, אלא בפרשת בשלח, וזה פרשה אחרת, אבל גם שם נזכר, מחה את זכר המלאק. אז אם כן יוצא, שטוב עושים אלה שיותר מדקדקים לבוא לקריאת המגילה, מכיוון שהם זוכים בשני הדברים גם יחד, גם קריאת המגילה, גם פרשת זכור, גם מצוות זכור. אבל המשנה ברורה מאיר על זה. והמשנה ברורה אומר שבפרשת ויבוא המלאק, לא כתוב שם נזכור את אשר עשה המלאק. עיקר המצווה לא כתובה שם. רק בפרשת זכור, זכור את אשר עשה לך המלאק. שם כתוב, כתוב זאת זיכרון בספר, כי מחו אמחה את זכר המלאק. פרשת זכור, שבכי תצא, שם כתובה המצווה לזכור ולמחות את המלאק. וזה לא נזכר בפרשת ויבוא המלאק. אבל כן, המצווה היא צריכה להיות דווקא בפרשת זכור, ולא בפרשת ויבוא המלאק. כך מאיר המשנה ברורה. ואני עלה בדעתי שאולי אפשר ליישב את המגן אברהם. השאלה, מהו הטעם של מצווה זאת, אם אפשר לדרוש טענה דמצווה, כדי להבין את הגדר של המצווה, מצוות זכירת מחיית המלאק. בפרקי דרבי אליעזר הוא אומר שאנחנו הצווינו לזכור את אשר עשה לנו המלאק, ובעצם ריבונו שלם רוצה להזכיר לנו שצריך להיות בסדר, שצריך להתנהג בסדר. לא רוצה להזכיר לנו כל כך את מה שהוא עשה, אלא בעצם את מה שאנחנו עשינו. והוא מביא משל למלך שהיה לו פרדס עם פירות יפים, והיה הפרדס הזה סגור בגדר, והיה שם כלב גדול שישמור לו על הפרדס, והנה המלך יושב על המרפסת, מתבונן בפרדס שלו, והוא רואה את אוהבו, הידיד שלו הקרוב ביותר, מנסה להיכנס לפרדס כדי לקטוף כמה פירות. והכלב רואה את האדם הזר הזה נכנס. אחר כך כשאוהבו הגיע אל המלך, לעשות הכלב שלי, הוא לא מבחין בין אוהבים, בין ידידים לזרים. והמלך כמובן התכוון להגיד לו, אני ראיתי שאתה נכנסת. זה לא היה בסדר מה שנכנסת, אבל לא רוצה להעליב. אז הוא אומר, הכלב הזה לא בסדר. הרמז מובן. גם ריבונו של עולם לא רוצה לפגוע בישראל עם קרובו, גם כשהוא מוכיח אותם. ולכן הוא מוכיח אותם בצורה עדינה. הוא אומר, זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתכם ממצרים. אבל למה הוא עשה? אתם יודעים. שאז שלפני כן מסופר שישראל, היש בקרבנו השם, עם עין, כל מיני שאלות שואלים, ויבוא המלאק. ואז מגיע המלאק, הכלב הזה. והקדוש ברוך הוא אומר, הכלב הזה לא יודע להבחין, המלאק הזה, הכלבים האלה, לא יודעים להבחין בין אוהבים ובין בין אחרים. והוא מתנפל עליכם. וישראל מבינים את המסר התמון בדברים הללו. ונמצא, אם אכן מצוות זכירת המלאק היא כדי לזכור להתנהג בסדר, שלא יבוא עוד פעם המלאק, אז פרשת ויבוא המלאק היא פרשה מתאימה לכך, כי היא באמת מספרת את מה שקרה מקודם, שישראל שואלים שאלות והם לא בסדר, ואז בא המלאק. זה בדיוק הפרשה המתאימה. אבל אם המצווה של זכירת המלאק זה לא מפני הנקודה המוסרית הזאת, אלא מצוות זכירת המלאק זה לזכור כדי למחות את המלאק, אז צריכים לקרוא את פרשת זכור, ולא את פרשת ויבוא המלאק. זה גם יישב לנו את דברי החינוך. שהחינוך אומר שנשים פטורות ממצוות זכירה, שכן אינם במחייה. אין להם מצווה למחות, כי לא לנשים לעשות את המלחמה, ועל כן הן לא מחויבות במצוות זכירה. מנחת חינוך מקשה. מה זה תמה דמצוות? בתורה לא כתוב למה צריכים לזכור. יש שתי מצוות. יש מצוות לזכור את אשר עשה המלאק, ויש מצווה למחות את, למחות את המלאק. למחות את המלאק, מי שמוטל עליו למחות את המלאק. היום דרך אגב, יש קושיה למנחת חינוך לפי השיטות החדשות של הצבא. שגם נשים יכולות למחות עמלק, אבל החינוך לא סבר כנראה כמו היום. הוא אומר, לא לנשים לעשות את המלחמה, על מילא אין לו מצוות, אבל המנחת חינוך שואל, אבל אין קשר בין מצוות זכור למצוות מחייה. מצוות זכור היא עומדת כמצווה בפני עצמה. עכשיו השאלה, מה העיקרה באמת של המצווה? אם העיקרה של המצווה הזאת זה מצווה מוסרית, לזכור, להתנהג בסדר, גם נשים צריכות לקרוא את זה. אם באמת כל עניינה של הסחירה זה כדי למחות, כמובן יותר החינוך, שהוא אומר שזה דבר אחד, לזכור ולמחות. בהמשך לפרשה, קראנו את ההפטרה. היא מספרת לנו על מחיית עמלק, אבל עם בעיה מסוימת. ושאול מאבד את המלוכה בגלל ששאול לא מקיים את דבר השם כפי שהקדוש ברוך הוא מצווה. ומה הייתה הסיבה ששאול לא מקיים את דבר השם? שאול ענף, כי יראתי את העם. העם רצה להשאיר את הצאן ואת הבקר. והגמרא במסכת יומא בדף כ"ב עמוד ב' עומדת על כך. שכששמע שאול שצריך להרוג את כולם מאיש ועד אישה, אמר שאול, עם נפש אחת בישראל, נפש אחת הקדוש ברוך הוא מרחם על עם שלם, יצא בת קול ואמרה לו, אל תהי צדיק הרבה, אל תחוס על אכזרים. מי שחס על אכזרים הוא בסוף מתאכזר לרחמנים. והגמרא אומרת, שאול באחת איבד את המלוכה. דוד בשתיים ולא איבד את המלוכה. עלתה לו המלוכה. שאול באחת ועלתה לו. דוד בשתיים, דוד יותר מפעם אחת נכשל, אבל לא איבד. מה קרה? למה שאול איבד את המלוכה? בגלל העניין הזה שהוא לא קיים את רצון השם במחיית עמלק. לא הרג מיד את הגג, לא הרג מיד את הצאן והבקר, כמו שהקדוש ברוך הוא אמר לו, כמו שהוא נצווה לעשות. כוון לעשות לשם שמיים, אבל צריך לעשות כמו שריבונו של עולם אומר. למה באמת שאול חטא אחד חוטא, נכשל בדבר אחד ומאבד את המלוכה, ושאול בפעמיים ודוד פעמיים ולא מאבד את המלוכה? כי החטא של שאול היה חטא בהנהגת הציבור, לא חטא פרטי. שהוא נכשל באיזה כישלון פרטי אישי. אלא החטא של שאול היה חטא בהנהגה. מנהיג לא צריך להיות ירא. מנהיג צריך להנהיג. אם קטון אתה בעיניך, תדע לך שאתה ראש, אתה נתמנית להיות מלך, ואתה צריך לנהוג בצורה של מלך, להנהיג. מי שלא מתנהג באופן כזה, איננו ראוי יותר למלוכה. לא להיות ירא. אתם יודעים שהשבוע ביום הפורים ימלאו 20 שנה למורנו ורבנו הרב צבי יהודה להעלותו לגנזי מרומים. זה היה אחד מהדברים המיוחדים אצלו, שהרב צבי יהודה לא היה ירא. הוא ידע ללכת נגד הזרם כשצריך, להילחם, לעמוד על דעתו, להשמיע אותה בקול רם, גם כשלא נעים, גם כשהרבה אנשים יוצאים נגדו על דבריו, הוא היה מיוחד. פעם אחת הוא אמר לי שתלמיד חכם נקרא קושי. ככה יש בגמרא. הוא שונה. שונה מכולם. וזה היה בעקבות העובדה שהוא יצא נגד כמה דברים ואז כל מיני ציבורים היו נגדו, הוא נשאר לבד. צד אחד, העמדה התקיפה שלו על אהבת ישראל, על ארץ ישראל, לא לעשות פירוד בתוך עם ישראל. אז כל אלה צדיקים שלשם שמיים, הם עושים אגודות לעצמם, הוא היה יוצא בכל תוקף נגד פירוד. אחר כך היה איזה מרצה בבר אילן, שהוא הוציא ספר, ושם כתב בצורה מאוד ליפה, כלפי אברהם אבינו, ספר היסטוריה. הרב ציודה יצא בחריפות גדולה מאוד נגדו, יצאו כל אנשי הציונות הדתית, להגן, למה כל כך בחריפות, אלי התנגדו לו, נשאר לבד. אבל הלך בדרכו. על מה שצריך לעמוד, הוא היה עומד על דעתו בכל המובנים. איפה שצריך להקפיד על כבודה של תורה, אז בכל החריפות. איפה שצריך להקפיד על כבודה של ארץ ישראל, ועל שלימותה, בכל החריפות. איפה שצריך להקפיד על כבוד האומה, ועל שלימותה, גם כן בכל החריפות. לא היה ירא. וכשהוא בלוויה שלו, אז הרב גורן אמר, פחדנו ממנו. הרב גורן לא היה פחדן. הוא היה ידוע כאמיץ גדול מאוד. אבל הוא אמר, ממנו פחדנו. היה צריך תמיד לחשוב, מה יגיד הרב ציודה אם הוא לא יצעק על מה שנעשה. זה עניינו של המנהיג, לא להיות ירא. זה היה מרדכי. מרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. הוא עצמאי. הדור קיבלו בימי אחשוורוש. בימי אחשוורוש, קבלת תורה מחדש. הרי כבר ישראל אמרו נעשה ונשמע בהר סיני, וקיבלו את התורה מרצון. מה פירוש הדבר הזה, הדור קיבלו בימי אחשוורוש? בעצם בכלל לא צריך להבין קודם מה הפירוש שישראל אמרו נעשה ונשמע, לפני שהם יודעים מה לעשות, הם אומרים נעשה, איך נעשה, לפני הנשמע. פה אנחנו נבאר את הדברים שאנחנו אומרים בהגדה של פסח, אילו קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה דיינו. כבר דיברנו על כך. מה פירוש אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו? מה, אילו היה יעשה לנו טיול לסיני, היה מספיק כיף? מה יש לעשות שם בסיני, בלי התורה? אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה. פירוש הדבר, שישראל כשהגיעו להר סיני, עצם המעמד הזה, ההתכוננות לקבלת התורה, כבר הם נזדקחו. והתרוממו למדרגה כזאת שהיו כל כך עלו למדרגה רוחנית עליונה כזאת שכבר השיגו את התורה בלי לקבל אותה, מעין מה שהיה אברהם אבינו, שחזל אומרים לנו שאברהם אבינו קיים את כל התורה כולה, אבל הוא לא נצטווה. איך אברהם אבינו קיים את כל התורה כולה? אלא פשוט מאוד, אגב, יש לו רמח איברים ושסה גידים פיזיים, ולאדם גם יש רמח איברים ושסה גידים רוחניים. כמו שהגוף באופן טבעי מרגיש מה צריך ומה הוא מבקש ולמה הוא נמשך, כך גם הנשמה. היא יודעת מה היא רוצה ומה היא צריכה, והכוחות הרוחניים של האדם הם כוחות רוחניים טבעיים שיש בהם את ההכרה מה ממלא את שם, בקיצד הם יכולים למלא את יהודם, ועניינם כמובן של הכוחות הרוחניים, על הרמח איברים ושעשה גידים הרוחניים, תורה. זה המגמה שלהם, זה התוכן שלהם, זה העניין שלהם. כשהגוף הפיזי מאפיל על הכוחות הרוחניים, אז אדם לא מכיר בצרכים הרוחניים שלו. אבל כשאדם מתעלה למדרגה רוחנית, פנימית, נעשים כליותיו כשני תלמידי חכמים ומלמדים אותו תורה. וזה היה אברהם אבינו. כך היו אבות. הם התרוממו לזכות כזאת שהם נמשכו לאור השם, לדבר השם, ובאופן טבעי קיימו את כל המצוות כולה. מעין המדרגה הזאת של האבות, כך הגיעו גם ישראל בעומדם לפני הר סיני. עוד לפני שהקדוש ברוך הוא נותן להם את התורה, הם כבר יודעים מה דרוש מהם. הם כבר מוכנים בכל לבבם, בכל נפשם, לעשות את כל רצון השם. והם כבר יודעים איך לעשות את רצון השם. כשאין הכיסוי החיצוני מפריע, זה היה כמובן היה תהליך אחרי הניסים והנפלאות שנעשו לישראל ביציאת מצרים ועל הים, וישראל מגיעים למעמד הר סיני ונמצאים על יד הר סיני, הם כבר אומרים נעשה, אנחנו כבר יכולים לעשות, כבר לא צריכים להצטוות מבחינת הידיעה איך לעשות, אבל הם אומרים נעשה ונשמע, כי הם רוצים להיות מצווים ועושים. אנחנו יודעים איך לעשות בעצמנו, אבל נשמע. אבל אנחנו יודעים לעשות. נעשה ונשמע. אנחנו כבר נמשכים בכל המהות הטבעית שלנו לעשות את רצון ריבונו של עולם. כן, למה הקדוש ברוך הוא כפה על ישראל הר כגיגית? זה בשביל העתיד. לא בשביל אותו הדור, אותו השעה. אותה השעה לא צריכים לכפות הר כגיגית. אבל הקדוש ברוך הוא אמר להם, אתם חייבים לקיים, לא רק מפני שאתם רוצים. כך זה צריך להיות תמיד. גם בשעה שהאור הבהיר של האמונה לא יאיר בתוככם באותה עוצמה, באותה בהירות. גם בשעה שהחומר יתגבר ותהיה ירידה רוחנית, חייבים לקיים את כל התורה. נעשה, ועל זה בא הציווי, והכפייה, והקדוש ברוך הוא כפה הר כגיגית. אם כן, הדור קיבלו בימי אחשוורוש, פירוש הדבר, שהגיעו ישראל בזמן מרדכי, בימי אחשוורוש, לאיזה בשלות כזאת של קבלת התורה גם בתוך הקשיים. זה לא קיבלו קודם, אלא מכפייה. כלומר, הקדוש ברוך הוא כפר כגיגית לשעות כאלה שישראל יהיו בתוך המציאות החומרית. והדור קיבלו בימי אחשוורוש, זה גם כשנמצאים בתוך כל חיי החומר. ולמה זה? מפני שבעצם כל עניינו של הנס הזה, נס הפורים, הוא נס טבעי. לא נס על טבעי כמו שהיה בזמן יציאת מצרים, במעמד הר סיני. שישראל רואים את יד השם הגדולה המנצחת את הטבע, שולטת על הטבע ומבטלת אותו. אבל לא כך היה הנס של פורים. הנס של פורים היה נס טבעי. מתגלגלים הדברים בתוך המציאות, בתוך הטבע, שותפים לנס הזה אחשוורוש. וישראל רואים בתוך המציאות הזאת שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך כל המציאות, בתוך כל החומר. גם המהלכים הטבעיים הם מהלכים עליונים, הם מהלכים אלוקיים. לא רק שהקדוש ברוך הוא יכול להתגבר על הטבע ולשלוט על הטבע, אבל הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך הטבע. הטבע בעצם גם כן עושה את רצונו. לא רק נכנע לפני רצונו האלוקי, אלא הוא מותאם לרצון האלוקי. וזה מה שבעצם הביא את ישראל, והדור קיבלו בימי אחשוורוש. פה מתבארת קושייה, שחזל אומרים, הדור קיבלו בימי אחשוורוש, לומדים את הדבר הזה, מקיימו וקיבלו. קיבלו, קיימו מה שקיבלו מקודם בהר סיני. הדור קיבלו בימי אחשוורוש. אבל הגמרא במסכת מגילה לומדת מזה דבר אחר. היא לומדת שמגילת אסתר ברוח הקודש נאמרה. והגמרא אומרת על זה, ששמואל אמר את זה, שעליו אין שום תחייה. שם הגמרא לומדת מכמה מקורות, מאיפה אנחנו יודעים שמגילת אסתר ברוח הקודש נאמרה. אבל היום מרמן בליבו, מאיפה יודעים מה שהיה בליבו? סימן שברוח הקודש נאמרה. אז הגמרא מתרצת, אפשר היה להבין שהוא משער שלמי המלך רוצה לתת יקר או גדולה, זה מסתבר. לא מצד שרוח הקודש, זה גם הסברה הפשוטה. ועוד כמה מקורות הגמרא מביאה שסר רוח הקודש נאמרה, זאת אומרת, זה נדחה. אבל מי קיבלו וקיבלו, זה, אין לזה תחייה. כך אמר רבה על דברי שמואל. ואותו רבה אמר במסכת שבת, שמאיפה אנחנו יודעים שהדור קיבלו בימי אחשוורוש, מקימו וקיבלו. של תוספות. איך יכול להיות? מאיפה אתה יודע שזה בא ללמד אותנו על שמגילת אסתר ברוח הקודש נאמרה? אולי זה בא ללמד אותנו שהדור קיבלו בימי אחשוורוש. התוספות מתרץ שזה הפשט, בפשט נכנסים שני הדברים, אז אפשר ללמוד את שניהם. ורבי לוי יצחק מברדיצ'וב מתרץ, מסביר שבעצם זה דבר אחד. זה ברור לנו שאסתר ברוח הקודש נאמרה, אחרי שראינו את הפעולה הגדולה שמגילת אסתר פועלת על ישראל. הדור קיבלו בימי אחשוורוש, ישראל קוראים את המגילה, והמגילה כולה סיפור דברים. אומרים של אחד הגדולים, אני לא זוכר, אחד מגדולי החסידות, שפעם מתחלף הבעל קורא אצלו, וקרא... תמיד היה שם בעל קורא עם גדלות של כוונות ועמקות. ואותו בעל קורא כבר לא יכול היה לקרוא. קרא אחד אדם חדש, הרי באמר, הפעם הראשונה אני שומע את הסיפור הזה, על אחשוורוש ועל אסתר, מה שהיה שם בשושן הבירה. פעם הראשונה שם. תמיד הוא שמע, המלך זה מלך מלכי המלכים. והמלכה זה המלכות, זה השכינה, והיא מתפלל, ככה הוא תמיד שמע. פתאום הוא שומע, אחשוורוש, ובמשתה, וכל הדבר. אז גוולדת סיפור נפלא. הסיפור כפשוטו, איזה מין התגלגלות של מאורעות, אבל ישראל שנמצאים באותו המצב, באותה צרה, ומרגישים שהסכנה עורבת ונתונים לסכנה קיומית של כל האומה כולה, להשמיד, להרוג ולאבד. והנה מתגלגל העניין בצורה טבעית וכל כך לא טבעית. זה כל כך טבעי וכל כך לא טבעי, והם חשו במציאות איך לראות באמת שבתוך הטבע הכל לא טבעי. וגאולתם של ישראל כמעט בהתחלה, קח את הלבוש ואת הסוס, אחר כך נותן את בית המן למרדכי, אחר כך הוא מרשה לכתוב אגרות חדשות. כל זה הולך מהר מאוד. מהר כך אל הלבוש ואת הסוס. הירושלמי אומר, מכאן לומדים שגולתם של ישראל קימה קימה. וכתוב שם הכל, מהר כך את הלבוש ואת הסוס הסקן למרדכי. וימרו את המן. הכל מהר, מהר, מהר. לאט, 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 קימה קימה. מהר, מהר, מהר. זאת אומרת, מאמצע הלילה, או לפנות בוקר, עד הצהריים, הכל מתהפך. והמן נתלה על העץ. קודם בלילה הוא חושב שהוא הולכים לעשות לו יקר וגדולה וכבוד, ובלילה, ובאותו היום הוא כבר תלוי על העץ. והכל נורמלי, טבעי. מגיע למרדכי הכבוד, כי הוא הציל את אחשוורוש, ואחר כך... אסתר מגלה את כל הדברים, והחשבירוש נבל, ורואה מה עשה לו המן. הכל הסתדרו המקרים באופן מאוד נחמד, מאוד יפה. אבל מי שהיה באותו המאורה, ישראל שהיו באותו המאורה, ראו שהטבע הוא אלוקי. ראו שריבונו של עולם מסדר את הטבע. כל מה שהסתדר כאן ראו, זה לא דבר, זה לא טבע, זה אלוקי, וזה טבע. כלומר, המאורע הזה, הוא גרם לישראל מהפכה בכל ההתבוננות האמונית שלהם. הם עלו במדרגה, למדרגה עליונה, וראו שריבונו של עולם בתוך כל המציאות, והטבע הוא כולו קדוש, כולו מרומם. זה הדור קיבלו בימי אחשוורוש. כלומר, בימי אחשוורוש, הם פתאום לא נמצאים במלחמה עם הטבע. מרגישים שהכל פונה לכיוון האלוקי. ריבונו של עולם מנהל את כל הדברים. כל המציאות כולה היא מציאות אלוקית. זו הייתה קבלת תורה מחדש. לא כמו אותה קבלת תורה שאז ישראל התרוממו מעל הטבע. הם לא חיו חיים נורמליים שם ביציאת מצרים. הכל היה ניסי. הכל היה מעל הסדר. הכל לא היה טבעי. אבל בנס פורים, הכל בתוך המציאות. שום דבר לא קרה באופן ניסי. הכל בתוך המציאות. ואז הדור קיבלו בימי אחשוורוש. ולכן, כאשר ישראל קוראים את המגילה, המגילה הפשוטה הזאת, זה פועל עליהם, פעולה מיוחדת במינה. ולכן יש מצווה מיוחדת בקריאת המגילה, מבטלים תלמוד תורה לקריאת המגילה. צריך לקרוא אותה מתוך הכתב. כפי שאמרנו מקודם, בעצם אין שום מצווה דאורייתא ממש לקרוא בתורה. רק על פרשת עמלק. משמע מהראש שיש מצווה דאורייתא לקרוא את המגילה בתורה. וצריך לקרוא אותה כסדר, את המגילה, ולא להפך, וכל מיני פרטים הלכתיים מיוחדים בקריאת המגילה. מפני שפעולת המגילה על הקוראים אותה, היא עושה פעולה שמרוממת אותם, מכניסה אותם להכרה פנימית של אותם הימים, שכל המציאות כולה היא מציאות אלוקית. זה פועלת המגילה. הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. נו, הייתכן שזה לא ברוח הקודש נאמר? אם זה כל כך פועל, אם זה כל כך מהפך את כל ההסתכלות של האדם, ודאי שמרוח הקודש נאמרה המגילה. זה דבר אחד. כך אומר רב לוי יצחק מברדיצ'ב. חז"ל אומרים שמרדכי ידע ב-70 לשון. מרדכי על הכינים. היה תפקיד מיוחד בבית המקדש. להבין כל מי שמביא קורבן, להבין מה הוא מתכוון. רבי מסכת מנחות מספרת על זה סיפור. שהיה פותח ויודע לברר כל דבר, הבין את הלשונות השונות של כל אחד ואחד. זה בעצם מאנשי הסנהדרין, שהסנהדרין צריכים להבין ב-70 לשון. אבל ההכרה של ה-70 לשון, יש בזה עוד איזה תוכן יותר עמוק. לשון מבטאת את התוכן של כל אומה ואומה. כל אומה בעולם, התפקיד העיקרי שלה כמובן, הוא בקשר עם ישראל. לשמש את ישראל, לגלות עוד איזה פן מיוחד שצריך להתגלות בישראל, והם ממשיכים את הפן הזה של 70 פנים, של 70 אומות. ומי שיודע להכיר את האופי המיוחד, את התוכן המיוחד, את התפקיד המיוחד, את השירה המיוחדת של כל עם ועם, הוא יודע לשיר את השירה הזאת, כי הרי כל הבריאה כולה היא נבריאה כדי לכבודו של ריבונו של עולם. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא לא ברא לכבודו. כל עם ועם הוא מספר כבוד השם. זה עניינו, לספר את כבוד השם. לכל עם ועם יש שר עליון שהוא מעביר את את הסיפור הזה, את השירה הזאת, שהוא שר למעלה, כמו שהיה השר של עשיו, שאמר ליעקב שהוא צריך לעלות למעלה, הגיע הזמן שלא לשיר את השירה. לכל שר, לכל עם יש שר, והשר הזה הוא שר את השירה לפני ריבונו של עולם, והוא מבטא בעצם את התוכן הרוחני, השורשי, היסודי של כל העמיה. ומי שיודע לשיר את השירים של כל העמים, את כלפי לפני ריבונו של עולם, אז הוא בעצם תופס את כל המהות הפנימית הרוחנית של כל העמים, ובזה הוא שולט על העמים, כי הוא מכיל בקרבו את המגמה של כולם. וזה היה מרדכי. מרדכי יודע ב-70 לשון. מרדכי הוא יודע את השירה הפנימית של כל העמים, ובכוח הרוחני שלו הוא פועל, והחשברוש מתאים את עצמו, יודע או לא יודע, אבל למהלכים האלה הרוחניים שמרדכי מוביל אותם. כן, הדבר הזה נאמר על יוסף, שבא מלאך ולימד אותו 70 לשון, וגם כן הוא נהיה שליט על ארץ מצרים. ומצרים הייתה אז עומדת בראש העמים. וכיוון שהוא ידע את השורש של כל העמים, הוא יכול היה להיות השולט על כל העמים. וכן חשברוש, הוא עומד בראש העמים באותה תקופה, 27 ו-100 מדינה, חז"ל אומרים שזה מקיף את הכל, הכל תחת שלטונו של החשברוש. ומרדכי, שהוא איש הקדוש, היודע 70 לשון, הוא ממשיך את כל הדברים למעלה. כשאנשים יודעים, אנשי ישראל, אנשי הקודש בישראל, יודעים להתרומם למדרגות העליונות הרוחניות, הם יכולים לפעול פעולות גדולות ועצומות, ולשנות את המציאות. כבר סיפרתי פעם שבשעת קריאת המגילה, באותה שנה שנפטר מורינו ורבינו הרב ציודה, באמצע הקריאה, אז כשכתוב שמה מרדכי ידע את כל אשר נעשה, וילבס שק ואפר, ולכאורה מתעוררת שאלה, למרדכי יש קרובת משפחה בבית המלוכה, הוא שומע את כל מה שנעשה, הוא צריך היה מיד לשלוח שליח אל אסתר ולהגיד לה, אסתר, את צריכה לפעול משהו. הוא לא עושה את זה. הוא מתעצם בתוכו, מתעלה באופן רוחני, מתפלל, זועק זעקה גדולה ומרה. ואז מתברר לאסתר שמרדכי מתנהג בצורה כזאת, קרה משהו. והיא שולחת שליח לשאול מה קרה. אם היא שואלת, אז הוא עונה לה. הוא היה צריך להיות היוזם. הוא היה צריך לפנות אליה. הוא היה צריך להגיד לה, אסתר, חייבת ללכת לחשברוש, לדבר איתו. והוא לא עושה את זה. אחרי שהיא פונה אליו, והיא מתעניינת, והיא שואלת, מה לעשות? אז הוא אומר לה, שתעשי את הדבר הזה. ולאו לא כל כך בכפייה, אלא אם תעשי בסדר, ואם לא, רווח הצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר. כלומר, מרדכי לא תולה בשליחות הזאת את ההצלחה. מרדכי פועל שרווח והצלה יהיה ליהודים באופן החלטי. איך זה יהיה, כך או כך, זה כבר דבר משני, זה לא דבר עיקרי. הוא לא עושה כל כך השתדלות. וזה עורר אצלי באותה השעה מחשבה שבעצם כך זה הנהגתו של הרב צבי יהודה. באותה שעה הרב צבי יהודה נפטר. אחרי קריאת המגילה, אחרי סיום התפילה, באו והודיעו לנו שהרב צבי יהודה נסתלק לעולם העליון. וזה היה בערך באותה שעה שאנחנו פה קראנו את המגילה. בירושלים, י"ד זה לא קוראים את המגילה, אבל פה אנחנו קראנו את המגילה. וחשבתי, זה היה האופי של הרב צבי יהודה. הוא לא היה אקטיבי ופונה לאנשים לעשות כך או כך או כך. הוא היה בעצמו מתעצם בעבודת השם, ברצון עמוק, בהשתדלות פנימית, וזה היה פועל. זה היה משפיע. עד כדי כך שהתלמידים הושפעו לא מהדיבורים שלו, אלא מהדוגמה האישית, מהרצון הפנימי שלו, מהעלת הפנימי שלו, של אהבת השם, של יראת השם, של אהבת התורה, של אהבת הארץ, של אהבת העם. הוא כל כך היה, כל הדברים האלה היו כל כך עמוקים בתוכו, שכל הסובב שלו, כל מה שסובב אותו, הושפע מזה. וזה פעל באופן פנימי, לא באופן כזה שהוא דיבר, השפיע, לחץ, דרש. הוא עשה לפעמים את הדברים הללו, אבל כל הכוח שלהם היה מתוך ההתעלות הרוחנית הפנימית שלו. כמו מרדכי, חשבתי בליבי, מרדכי, ידע את אשר נעשה, לא עושה כלום, הוא פשוט הולך עכשיו ופונה לריבונו של עולם. פונה למי שהכוח בידו לשנות את המציאות. לא, זה לא תלוי בידו של אחשוורוש. מתעלם מעלה, מעלה, מעלה. אז ממילא באים אליו, ממילא באים לשאול אותו שאלות מה לעשות, ממילא הוא נותן גם הכוונה, אבל זה לא מתחיל מזה. זה מתחיל מההתעלות הפנימית הרוחנית העליונה. על כן, לבית המדרש יש תפקיד מאוד גדול בכל ההשפעה על המציאות. בעצם ההתרוממות, בעצם ההתעלות העמוקה הפנימית. אנחנו עומדים לפני ימי הפורים. זה דבר מאוד מעניין שאת המצווה הזאת של פורים, של חייב איש לבסומי, מקפידים בזה רק בישיבות או בבתי מדרש חסידיים. לכאורה המצווה הזאת היה מתאים שכל ישראל זה הזדמנות לקיים לבסומי, ולא, אין הדבר כך. זה אולי מלמד אותנו משהו, שהתוכן של הלבסומי הוא תוכן מאוד עמוק, נראה מאוד חיצוני, אנשים שותים, קצת משתוללים, מתפרקים, ובעצם העניין הזה הוא עניין גדול. וצריך, כשחושבים על זה מראש, אז אפשר לעשות אותו עוד יותר גדול. כלומר, נכנס יין, יצא סוד, ואז מתברר שהסודות הפנימיים של בני התורה הם סודות מאוד יפים. המון אהבת ישראל, אהבת החברים, עירת שמיים, מידות טובות, כל התכונות הפנימיות שהן כנוסות, ושלפעמים מחמת הבושה, אדם נמנע, מעוקב מלבטא את כל הדברים הטובים שבו, בא חג הפורים, ימי הפורים, ו... הלבבות נפתחים, נכנס יין, יצא סוד. ואם אנחנו מכוונים את הדברים קצת יותר, אז הסודות עוד יותר עמוקים, ועוד יותר פנימיים, ועוד יותר טובים, ועוד יותר חיוביים, ויש לזה ערך עצום. זה יום כזה שמחבר מאוד מאוד את הלבבות זה לזה. ואחרי פורים אנחנו נעשים לאנשים אחרים. ו... ואם חזן אמרו לנו הדור קיבלו הבימי החשבירוש, יש בזה איזה בחינה מסוימת. כי כשמתאחדים, זה עיקר ענייננו, זה להיות עם אחד, להיות ביחד. אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אז מקדש שם שמיים בצורה יותר גדולה. יש כל אנחנו ביחד בתוך בית המדרש. אבל כמובן, הדברים פועלים אחר כך החוצה. באופן נסתר, באופן פנימי, כמו שהיה אז. כך גם בימים האלה. ונתפלל לריבונו של עולם, שיהיה אחרית כראשית. שכמו שזכינו אז, כך נתחדש. חדש עלינו גם כעת, שנראה בתוך הטבע, בתוך המציאות, את ההופעה האלוקית, ובחינת הדור קיבלו בימי אחשוורוש, תתחדש עלינו גם השנה הזאת, ונקווה שמכאן נעלה מעלה לגאולה שלמה, כמו שהיה אז, אחרי הדור קיבלו בימי אחשוורוש, בניין בית שני, נזכה לבניין הבית השלישי, הקבוע והקיים, לתמיד במהרה בימינו.